עכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לשלומו, מומו פילבר, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוא נדבר קודם כל בדיון בינינו על הגדלת הקצבה לאברכים, ויש מי שזה מוציא אותה מהשקט שלהם, כמו ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שבעצם מתרעם על ההחלטה הזאת להגדיל את הקצבה לאברכים. מה אתה חושב על כך?
אני אתמול אמרתי, כתבתי באיזשהו ציוץ נגד העמדה הזאת, משתי סיבות. א', בוא נדבר שבאופן כללי צריך, בוא נחזור רגע, משתי סיבות. אחת, כי באמת הקיצוץ הזה נעשה בעבר משיקולים פוליטיים, ואם הייתה החלטה ומתמנית עכשיו ממשלת ימין והימין חזר לשלטון, אין שום סיבה בעולם, זה חלק מהעולם הפוליטי, לסדר ולהחזיר את הקצבאות שהיו בעבר. אבל אני גם קצת העברתי ביקורת על הגישה הזאת שמתנפלת ישר על כיסת הרש הזאת של הקצוות לאברכים, כאילו זה מה שימוטט את כלכלת מדינת ישראל, ופה יש הרבה מאוד בורות שמובילה או מונעת גם משנאה וגם מפחד.
כן, בוא נדבר רגע על הבורות הזאת. הרי אתה יודע, כשמדברים על אותם 1,400 שקלים, מצד אחד יש לומר, זה באמת עשיית סוג של צדק עם אותם אברכים שהחליטו להשקיע את כל עולמם בלימוד התורה. ומהצד השני, אתה יודע, זה לא בדיוק הסכום שייתן שיקול דעת לאברך להחליט אם הוא יושב ולומד תורה או יוצא לעבודה.
זה מה שאני אמרתי, אני אמרתי שמי שחושב שאם תוספת של 700 שקלים תגרום לאדם להחליט שהוא עוזב את עולם התורה, זאת אומרת, אם לא תיתן לו את 700 שקלים האלה הוא יצא לעבודה, ואם תיתן לו את 700 שקלים האלה הוא ילמד, אז גיחכתי את זה ואמרתי אני רוצה לראות את כל אלה שמבטרים את העניין הזה, אם מחר בבוקר המדינה תציע להם 1,400 שקלים להפסיק לעבוד ולהתחיל ללמוד, אם הם יסכימו בתמורה לעשות את זה. ברור שזה לא מה שעוצר אנשים חרדים מלהיכנס לשוק העבודה, אבל בוא נדבר רגע באמת על חרדים לשוק העבודה. יש פה גם כן עוד איזשהו שקר מוסכם גדול. אחד זה שהציבור החיוני או השמאל בישראל מדבר על מגזר שלם שחי על חשבוננו. אז קודם כל, אנחנו עושים בזמנו מחקר כבר של הציבור החרדי, ומתברר שלא כצעקתה, יש בישראל מעל 3.5 מיליון אנשים שמוגדרים כאנשים בגיל התעסוקה. גיל התעסוקה מתחיל מגיל 25 עד הפנסיה. מתוכם הגברים החרדים הם שלא עובדים בכלל, שלומדים, הם כ-150,000 איש, שזה משהו כמו 1.5% בערך. אז מדינת ישראל הגדולה והחזקה לא תתמוטט והכלכלה שלה לא תתרסק אם היא תממן ותעזור ב-1,400 שקלים ל-1.5% מאנשים שהם יכולים להיכנס לשוק העבודה ולא נכנסים. זה פעם אחת. פעם שנייה, אנחנו יודעים שכל הדבר הזה הוא משתנה. והוא משתנה בצורה מדורגת ובצורה מבוקרת ולפי החלטות פנימיות שמקבל לציבור החרדי. והדבר האחרון בעולם שאפשר זה לכפות ציבור לקבל החלטות בניגוד לדעתו. ואם יבואו, בדיוק כמו שאנחנו ננסה לכפות משהו לציבור הערבי, נקבל בומרנג באותה מידה. אם הציבור בשמאל הישראלי ננסה לכפות משהו על הציבור החרדי, הוא יקבל בומרנג. לכן זה גם טיפשי והבילי לנסות להתעסק בעניין הזה.
אתה יודע, זה טיפשי והבילי לנסות להתעסק בעניין הזה, אבל אתה יודע, יש כאן סוג של צביעות. לפני שנה וחצי כשהוקמה הממשלה הקודמת עם נפתלי בנט, ושחררו שם באמת עשרות מיליארדים, אתה יודע, אני כבר לא נוגע בסכום הזה, 53 מיליארד שנתנו לאחים המוסלמים, לא שמענו, אתה יודע, כל כך הרבה דיונים וביקורת סביב ההחלטה הזו של ללכת עם צ'ק פתוח לאחים המוסלמים, ואילו כאן, אתה יודע, רק התחלה של קצבאות לאברכים, כבר זה מוציא כל כך הרבה אנשים משלוותם.
שמענו מהצד הימני הרבה מאוד ביקורת כלפי הכסף שניתן למגזר הערבי, ועכשיו אנחנו שומעים את זה הפוך, כי זה פוליטיקה. אבל אני חושב שאם אפשר לגחך על משהו מאוד, זה להיזכר מאותם ימים, הרי ניסו להגדיל את הממשלה בכל מחיר, והיו בטוחים שאת החרדים אפשר לקנות בכסף, ואז יצאה הצעה של מנסור עבאס, הנדיב הידוע, שהוא הסכים מהכספים שהוקצו לו, הכספים הקואליציוניים, לתת 100 מיליון שקל חרדים כדי שיצטרפו לקואליציה. אז אבסורד יותר גדול מזה אין. זאת אומרת, הם נתנו למנסור עבאס לא רק את הכסף שהוא לכאורה צריך, אלא היה לו עוד ספרים ויתרות, עד כדי כך שהוא אפילו יכל לנסות לנסות לקנות את החרדים, לפחות לשיטתו, מה שהוא חשב. אז בסוף צריך לזכור, מדינה היא מדינה דמוקרטית מתנהלת עם תקציב שבו כל האזרחים שלמים ניסים, מי שנבחר לכנסת מחליט איך מחלקים את הכסף הזה. ובמקרה הזה זה לא החרדים, זה ציבור של 64 מנדטים שהחליט להקים ממשלת ימין, ושמבחינתו זה לגיטימי וזה בסדר גמור שיהיו כמה עשרות אלפי אברכים שמקבלים 1,400 שקלים בחודש, והם מוכנים לזה מתקציבם. איך אמרתי אתמול בוויכוח עם אחד האנשים בטוויטר, אני מחזיק חברה שמשלמת הרבה מאוד מיסים למדינת ישראל, ואני מוכן שמיסים שלי השתתפו גם בעניין הזה, זה חלק מהאידיאולוגיה שלי,
זה חלק מהאברכים שלי. טוב, הזכרת עכשיו את החברה, בהזדמנות הזאת שאנחנו מדברים איתך, נפרגן לך, אתה יודע, במשך חודש, או יותר מחודש, אני חושב, בסקרים של החברה שלך, חודש וחצי, אתה היית בעצם היחיד שחזית 62 לגוש הימין, למרות, אתה יודע, לא לקחת בחשבון שמרץ טיפול מתחת לאחוז החסימה, אבל היית הכי קרוב לשם, ובעצם נתת נקודה שאמרת, יהיה הכרעה במערכת הבחירות הזאת, כשכל כלי התקשורת ובסקרים השונים נתנו 59 ו-60 מנדטים בהתאמה, ושם בהחלט דייקת. אני כן רוצה לדבר איתך, מומו פילבר, על סקר שככה צד את עיניי, מה שנקרא, סקר שנערך עבור אולפן שישי, והשאלה שנשאלה שם, את מצביעי גוש מתנגדי נתניהו, האם בעקבות תוצאות הבחירות עברה בראשך המחשבה לעזוב את הארץ? שימו לב, מאזינים יקרים לנתון, 50% מהציבור הזה חושב שכן. מומו פילבר.
טוב, קודם כל זה סוג של כעס וייאוש וניסיון להוציא קצת אנרגיות. ברור שלא, שמחר 25% מאוכלוסיית מדינת ישראל לא הולכת לעזוב את מדינת ישראל, אבל זה סוג של הבעת דעה, הייתי אומר. אני גם בעניין הזה התבטאתי על עצם העובדה שאתה מתבטא בצורה כזאת. זאת אומרת, הימין לפני שנה וחצי נזרק מהשלטון, עבר לאופוזיציה, ואני לא שמענו אנשים מאיימים או על כך שמחר יורדים מהמדינה. זאת לא אופציה. זה הבית שלנו, זאת המדינה שלנו, זאת ארץ ישראל, אנחנו חיים פה, אנחנו גרים פה. אנחנו נאבקים על האופי של המדינה הזאת כמו שאנחנו מאמינים. זאת לא אופציה מחר בבוקר לקום וללכת. אני חושב שזה חלק מהשוני בערכים שיש בין הימין לבין השמאל, ולכן גם אני מאמין שהימין, שהוא עקשן הרבה יותר גדול, מוכן להילחם הרבה יותר, בסוף גם כמו שקרה עכשיו.
כן, אבל השאלה היא מדובר בתופעה, כי אני לא רואה את השמאלנים עוזבים את הארץ.
אין דבר כזה. רוב הסקרים לאורך שנים מוכיחים שהציבור במדינת ישראל, זה לא חשוב איזה ממשלה נמצאת, מאושר. ב-84% ובאחד מעשרת המקומות הראשונים בעולם, הישראלים מאושרים לגור במדינת ישראל, מרגישים טוב פה, וזה ברור שיהודים אוהבים להתקוטט ולריב ולהתווכח, ותמיד כשמישהו לא נמצא בשלטון אז פחות טוב לו, אבל באופן כללי אנחנו גם רואים את המספרים, ישראל כל הזמן גדלה, אין פה ירידה, וגם נזכר במחאת המילקי המעוללת, אז כל אלה שרצו לברלין לפני כמה שנים בגלל הכלכלה, חזרו עם זנב בין הרגליים, כשטיפ טיפה התחיל להיות באירופה יותר יקר ופחות
מוח. טוב, הלכו בגלל המילקי וחזרו בגלל הגבינה. מומו פילבר, תודה רבה לך על השיחה הזאת, תודה רבה על הרעיון הזה. בוקר טוב.
כל טוב. כל חי תמיד איתי.